הרעיון המרכזי הוא שביטחון העצמי הוא מושפע קודם כל מהתחושה של המבצע that he or she can do something, can do. בדיוק כמו שאם אתה בא למבחן ואתה לא מצליח במבחן אחרי שאתה בבית יודע את החומר ואתה בטוח ששיננת אותו ואתה עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואתה לא מצליח, אז מה הבעיה? הבעיה היא מכנים מנטלית, הפרעה היא ביכולת שלך להביא את זה לידי ביטוי, ולכן הצד הפסיכולוגי הוא חשוב מאוד. המוטיבציה הפנימית היא מביאה לכך שהשחקן יהיה מוכן לסבול. לא פעם ולא פעמיים נאלצתי לקחת את השחקנים ולהגיד להם משפט בוטה כמו, אתם לא צריכים ללכת למיטה ביחד, אתם צריכים לשחק ככדורסל ביחד כדי להביא פרנסה הביתה, וזה דיבר אליהם. אז אני עושה את הטים בילדינג רק שאני חייב טים בילדינג. תגיד, אתה יכול לסמן בוודאות גמורה גבולות של יכולת של בן אדם?
היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, והיום אני גאה לארח את אחד האנשים היקרים בחיי, מורה דרך לאורך שנים בכל מה שקשור לצד המנטלי של ביצועים בעולם הספורט בחיים, מיקי ברלי, וולקאם.
וולקאם,
סליחה, פרופסור מיכאל ברלי, אבל אני קורא לך מיקי, אז אתה יודע, העם יסלח.
תראה, או פרופסור ברלי או מיקי, איך שאתה רוצה.
אז אני אלך על מיקי, שכל השאר יקראו לך פרופסור ברלי, בכל המאמרים הבינלאומיים שאתה... אנחנו פה, הספר בוסט החדש והמדהים שלך כאן, פה מבחינתי הוא תנך לשיפור ביצועים בחיים, בספורט ובכלל, ובגלל ש... אנחנו אוהבים לדבר תכלס, אתה ואני, בכל השיחות שלנו, שאנחנו אוהבים די לחפור אחד לשני. צריך לשאול אותך דווקא שאלה ולפתוח. כיצד יכולה פסיכולוגיית הספורט לשפר את הביצועים שלנו בחיים?
פסיכולוגיה של ספורט זה דוגמה לפסיכולוגיה של ביצוע. אנחנו, כל ביצוע אנושי זה פונקציה של קטע, כמובן, של היכולת של בן אדם, נניח, המוטורית או השכלית, קוגניטיבית, וגם הקטע של ה... מה שנקרא קטע של הפסיכולוגיה של העניין, שזה יותר קשור ליכולת של בן אדם להביא את יכולתו לידי ביטוי תחת לחץ.
זאת אומרת, מה זה אומר?
זה אומר שהספורט הוא דוגמה, אם אני אצטט פה את חתן פרס נובל, דני קיינמן, באיזה אימייל שהוא שלח לי פעם בשיחה בינינו בדואר אלקטרוני, הוא כתב שהספורט הוא דוגמה מצוינת לסיטואציות, למצבים בהם האדם נדרש להביא את היכולת שלו לידי ביטוי, במצב שבו התגמולים הם ענקיים והלחץ הוא עצום, והלחץ להצליח. אז אין לנו הרבה מאוד משימות כאלה בחיים, אבל אפשר לראות מצבים דומים שבהם הביצוע צריך לבוא לידי ביטוי. למשל, אם אתה חושב על תלמיד בית ספר שעומד להיבחן בבחינת בגרות, אם אתה חושב על טייס קרב, אם אתה חושב על מנתח שצריך לעשות עבודה עדינה מאוד בניתוח מוח, כל המקצועות האלה, אין מהותית ביניהם לבין הספורט הבדל, זה רק פשוט זירה אחרת human performance שצריך לבוא לידי ביטוי.
אחד המשפטים שאתה תמיד דאגת להזכיר לי בהתחלה, זה שביצוע הוא ביצוע הוא ביצוע.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו אתה כנראה מצליח כבר לקרוא את המחשבות שלי, שזה שלב מאוד מתקדם בקשר בינינו.
אתה אתגלה להם הכל.
לא, זה לא הכל, זה רק חלק קטן.
אז מה זה אומר? שפרפורמנס הוא פרפורמנס הוא פרפורמנס.
הגרעין של הביצוע האנושי, כמו שהוא בא לידי ביטוי, הוא דומה בכל הזירות האלה. כלומר, כל פעם שאתה מסתכל על מה שנקרא human performance, אתה יכול להשתמש בזירות השונות בתור דוגמאות, אוקיי? מוזיקה, למשל, כנר שצריך לבצע בפני כקהל תחרות ובזה, רסיטל מאוד מאוד חשוב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זממרים למשל שהם נכנסים ללחץ לפני זה, ולצערנו לפעמים שותים אלכוהול בגלל זה כדי להירגע, הם לא... וכן הלאה.
אם אני ככה לוקח את מה שאתה אומר, אז כשאנחנו נעים לעבר מטרות, משימות, הצלחה, הישגים שאנחנו רוצים, זה לא משנה בין אם אני, אתה יודע, ספורטה, ילד לפני מבחן, מנהל שצריך להוביל צוות, מנכ״ל שצריך להוביל, אתה בעצם בא ואומר שהמנגנון שישפיע על איכות הביצוע דומה בכל אחד מהמגרשים.
רק הוא בא לידי ביטוי בצורה טיפה אחרת. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מסבירים את הביצוע במונחים של שלושה מרכיבים. אחד זה הפרסון, זאת אומרת, האישיות של הפרפורמנס. אחר כך יש את המצב, מצב שבה, שבו מתרחש כל העניין. למשל, בספורט אתה יכול לחשוב על אימון מול משחק. וגם בין משחקים, אתה יכול להגיד משחק יותר חשוב, פחות חשוב, וכן הלאה. ודבר השלישי זה המשימה או המטלה. זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות עכשיו? האם אתה צריך לקלוע לסל, אתה צריך למסור, אתה צריך לקבל החלטות, וכן הלאה וכן הלאה. והביצוע הוא פונקציה של שלושת המרכיבים האלה. כלומר, המטלה, אנחנו צריכים לחשוב גם בין היתר מה שאתה אמרת, מה אני עושה, מה אני מנתח, אני טייס קרב, או אני לא יודע מה, משהו כזה. עכשיו, מה שאני שכחתי להגדיר בהתחלה, ושכחת לשאול אותי, זה, מה זה בכלל ביצוע? וזה חשוב להגיד שאנחנו בפסיכולוגיה מבדילים בין התנהגות לבין ביצוע. זאת אומרת, ביצוע זה, זאת התנהגות שיש לה מטרה, מוכוונת מטרה, goal directed behavior באנגלית, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו לא מסתכלים על סתם התנהגות, אנחנו מסתכלים סתם במחאות כמובן, אנחנו רואים התנהגות שיש לה מטרה, שמתרחשת בסיטואציה הישגית. אוקיי, אני צריך להשיג משהו, וברגע שאני צריך להשיג משהו, אז אני נמצא במצב שבו אני יכול לדבר על ביצוע, to perform עכשיו. שני דברים מבחינתי כרגע. אחד, זה הנושא של המטרות. מה הפונקציות שלהם? מה הפונקציה שלהם? הפונקציה של המטרות זה ויסות. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לנסוע מהבית היפה שלך לכיוון בר שבע נניח, אז אני, המשאבים שאני אשקיע, המאמצים שאני אשקיע וכן הלאה, שונים לגמרי מה שאני רוצה לנסוע מפה לנתניה. זה מרחק יותר קטן ויש פחות פקקים אולי וכן הלאה. זאת אומרת, המטרה היא מבססת את כל מה שקורה לפניה. מה אני אשקיע? אני רוצה להיות עכשיו אלוף העולם, אלוף אירופה, אני רוצה להיות פרופסור, אני רוצה להיות לא יודע מה. אוקיי? אז עכשיו, המטרה, שאלה אחת זה, למה אני מציב דווקא את המטרות האלה, אבל זה שאלה שאני פחות מתעסק איתה, למרות שגם עליה יש הרבה מאוד ספרות, מסלו וכן הלאה, כל הדברים האלה, אבל זה לא כל כך מעסיק אותי. אותי מעסיק עכשיו, once יש לי את המטרה, מה אני עושה? כי המטרה היא מאפשרת לי לעשות תוכנית, לבנות ציפיות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שהפרפורמנס, פרפורמר יהיה, לא, שלא תהיינה לו ציפיות לא ריאליות או דברים כאלה, וכן הלאה וכן הלאה. אז מבחינה זאת, אתה קורא את הספרות, אז אתה תראה שכל הזמן כתוב שם, המטרות, הפונקציה החשובה שלהם זה ויסות. באנגלית, regulation.
המטרה של מטרות זה ויסות בעצם.
כן, המטרות עוזרות לנו לבסט את הביצוע שלנו. זה סוגיה אחת. ואז יש לנו את כל הסריפות של goal setting, של הצבת מטרות, שדנה בדיוק בסיפור הזה. איך אני עושה את זה הכי טוב? אתה רוצה, אני נפתח את זה עוד מעט, אבל קודם תן לי להתייחס לשאלה שלך לגבי הלחץ. אז לחץ זה סיפור כזה, זה סיפור שאנשים לא כך יורדים לעומק העניין. לחץ זה, קודם כל, לחץ הוא יכול להיות פונקציונלי, זאת אומרת, הוא לא רק יכול להיות פונקציונלי, הוא פונקציונלי. למה? בשביל מה? הטבע, במרכאות, המציא את המושג הזה. הטבע המציא במרכאות, כלומר. כי אם אני, למשל, האדם הקדמון, נקרא לזה קוף, מוסד ככה, קוף, אדם הקדמון, קוף, הולך ביער, מתנפל עליי דוב, אז אני צריך לעשות אחד משני דברים, או פייט או פלייט. זאת אומרת, או שאני אלחם איתו, או שאני אברח. אבל בכל מקרה אני צריך לעשות איזושהי אקטיבציה של, של, של ההפעלה של המערכות, בצורה שהיא יותר מה שבדרך כלל. כלומר, מה שאנחנו אומרים שאיזון בין הבן אדם לסביבה מופר. ואז אני צריך לעשות אקסטרה. זה כמו, בדיוק כמו שעכשיו, אתה יכול לחשוב על זה גם כל מערכת שיש עליה איום. אז למשל, ישראל עכשיו מתמודדת בצורה מאוד קיצונית עם נושא הקורונה. אז כולם מדברים בריאות, 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 בריאות. כי זה חשוב. עכשיו, אם היה חס וחלילה, כמו שאנחנו היינו חיילים במלחמת יום כיפור, אז התעסקו עם איך אנחנו עוצרים את המצרים שם בתעלה וכן הלאה. אני הייתי שם פשוט, אני משתמש בדוגמה הזאת, בגלל שהסדרה שהייתה עכשיו, עוררה זיכרונות.
שעת נעילה.
כן, כן, זיכרונות.
תכף, יש לי על השאלה הגדולה בשבילך.
בקיצור, טוב, נשאיר את זה לאחר כך. אבל האיום, אז הסטרס, תגובת הלחץ, הסטרס, היא בעצם מיועדת לכך שאנחנו נוכל להתמודד, או נגייס אנרגיה לצורך העניין. עכשיו, מה קורה? לפעמים אנחנו עושים את זה, מה שאני קורא, פול גז בניוטרל. זאת אומרת, אני מגייס אנרגיה כזאת, גם כשאני לא צריך אותה. זאת אומרת, אם אני רואה למשל את הבוס שלי, ואני שונא אותו, סליחה על הביטוי, אני רוצה להרוג אותו, אבל אני חייב להרוג לו, בוקר טוב, אני יכול לעשות לך קפה, אולי אתה רוצה קפה הפוך, או קפה נס, קפה אספרסו, כמו ששאלת אותי לפני חצי שעה, ואני לא שונא אותך נהפוך הוא. אז אתה, אבל נגיד שאני שונא אותך, אז אני לא יכול להרוג אותך, לא פייט ולא פלייט, כי אני צריך פלייט, זאת אומרת, אם אני אתפטר, אז לא תהיה לי פרנסה, לא יכול להביא אוכל הביתה. ואם אני פייט, אז גם אני, אז, וכן הלאה. אז אני מחייך אליך, ואז מה קורה? אני מפתח אולקוס. אתה מבין? ולכן אנחנו מדברים על מה שנקרא מחלות פסיכוסומטיות. זה המחלות שמתפתחות כתוצאה מזה שאני משתמש בסטרס שאין לי צורך בו. אתה מבין? עכשיו, זאת אומרת, משווים את זה, אני יכול לתת לך השוואה אחרת, שמישהו עומד על קו העונשין, אז עכשיו אין סטרס אמיתי. הסטרס בראש שלו, אתה מבין? יש, אני אוהב לתת את הדוגמה של זריקת עונשין בכדורסל, בגלל ששם, להבדיל מנושא בידות 11, שכידוע לך, חקרתי אותו קצת, אז אין שוער אפילו. כאילו בפנדל אתה יכול להגיד, השוער מסיח את דעתו, הוא זז, הוא קופץ, הוא זה. זריקת עונשין, לא, אין כלום. זאת אומרת, יש אתה והסל, והכדור, זאת אומרת, אין שום סיבה אובייקטיבית במרכאות, אלא בראש של הבן אדם. אתה מבין, זאת אומרת, אני כאילו, עקב החרדה, מה שקוראים, אני נלחץ. אתה מבין, אז אני כאילו מגיב בצורה לא פונקציונלית, אני עושה בדיוק ההפך ממה שאני צריך לעשות. אני צריך להתרכז בזריקה לסל, שאותה אני באימון עשיתי
מצוין.
90%, ופתאום כן. אני בא ופתאום אני קולע 70%, אפילו 60%, אתה מבין? אז הבעיה היא פה לא התנועה המוטורית, כי אילו היינו, הייתה בעיה בתנועה המוטורית, לא היינו יכולים למצוא את האחוזים של 90% באימון. אתה יודע, אנחנו לפני שנתיים התחלנו בפרויקט גדול מאוד באיגוד הכדורסל, אז פיני גרשון, שהוא נהל המקצועי, הוא אמר למאמנים שם של כל הנבחרות, אמר להם, המטרה שלנו זה לשפר את זריקות עונשין של השחקנים. אז אני ביקשתי לערי הרע ואמרתי, חבר'ה, לפני שהם קולים 90% באימון, אל תבואו אליי, אלינו, אל הצוות שלנו. למה? כי הם קודם כל שידעו את המלאכה, ואז אחרי שהם ידעו היטב, 90% זה בסדר, אני מרשה להם לחתי 10%, שיבואו אליי.
זה נקודה סופר קריטית, שנייה, שאני ככה
לא, לא,
נהפוך. כי היא קריטית, כי הרבה, זאת אומרת, הרבה אנשים מגיעים למצבים שכמו שאמרנו, במצבים של סיטואציות של איום, לחץ, כמובן שככה זה מתפרש בראשם, בין אם יש לי מבחן חשוב, הרצאה, אני צריך לשווק מוצר, יש לי המון דברים, והרבה מהם לא יודעים את המלאכה. זאת אומרת, הם לא יודעים איך, אם ניקח את זה בעולם הביזנס, הם לא יודעים איך לנהל נכון, או שהם לא יודעים את האקסל כמו שצריך את המספרים, או שהם לא יודעים לתת פס או זריקה טובה לצהל, והם מצפים שהביצוע יהיה טוב. אז אני חושב שמה שאתה מעלה כאן זה שכדי לשפר את היכולות שלנו בזמן האמת, במשחק, בחיים, קודם כל תדע את המלאכה.
נכון.
אני חושב שזה קריטי. זה... ואז אתה מקבל את הבן אדם.
איתן, אתה היית בין היתר גם בבית הספר, אני מניח, וגם היית במנגש הכדורגל, אני יודע.
בבית ספר הייתי.
אתה יודע ש...
יש שני הורים הורים, אתה יודע שאני לא יכול להסתבך שם.
אז זהו, אבל... יש הרבה חבר'ה ששיחקו כדורגל, וההורים לא כל כך התלהבו מהעניין. ובכל זאת, זה לא ביקורת, זה דווקא... אתה יודע, אמא שלי לא רצתה שאני אשחק לא כדורגל, לא כדורסל, אמרה, אז אתה צריך ללמוד. אתה מבין? אז מרוב ש... אתה מבין, אני כל כך אוהב ספורט ש... נהייתי פסיכולוג ספורט, אתה מבין? איכשהו נשארתי בעסק, אז זו לא הייתה ביקורת, זו הייתה מחמאה על ידיעתך. טוב, אבל איפה היינו? אז בבית ספר, אתה גם כן, אתה צריך לדעת את החומר. אם אתה לא יודע את החומר, גם אם תהיה מרוכז ורגוע, והכל יהיה טוב, אבל אתה לא יודע את החומר. אז א' ב' זה, קודם כל, תדע את החומר. זאת אומרת, תדע את התנועה, או החומר זה תנועה קוגניטיבית, כאילו, או שזריקה על הסל, לא חשוב. ברגע שאתה יודע לעשות אותה 90%, 100%, לא משנה, אבל אתה מפשל במשחק בצורה בלתי סבירה, זאת אומרת, אתה... קולע 50-60%, משהו כזה, במקום 100%, אז הבעיה זה לא הזריקה, זה בדיוק כמו שאם אתה בא למבחן, ואתה לא מצליח במבחן, אחרי שאתה בבית יודע את החומר, ואתה בטוח ששיננת אותו, ואתה עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה לא מצליח. אז מה הבעיה? הבעיה היא, הבעיה מה שקוראים מכנים מנטלית, זאת אומרת שההפרעה היא ביכולת שלך להביא את זה לידי, ביטוי, ולכן הצד הפסיכולוגי הוא חשוב מאוד, אבל צריך להיות מספיק צנוע ולהגיד שאנחנו באים אחרי שהספורטאי יודע את מה שהוא צריך. זאת אומרת, אנחנו, ברור שאנחנו יכולים לעזור לו ללמוד, ואנחנו יכולים לעזור למדריך או למאמן או למפקד בצבא או למורה בבית ספר, להדריך את, 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 את החניך כדי שהוא... ילמד, אבל זה דבר אחד. והבאת היכולת לידי ביטוי, אחרי שהוא כבר יודע את החומר, זה סיפור אחר. זה שני סיפורים שונים. ואנשים הרבה פעמים, כשאני עבדתי הרבה, כמו שאתה יודע, בכדורסל, בכדורסל, כמו שצריך להגיד, בעברית שיחה, אז נתקלתי בהרבה בלבול פה. למשל, שחקן הכתיב במשחק, זריקות עונשין בצורה בלתי סבירה, מאמן אמר לו, תישאר אחרי אימון, תזרוק עוד 100 זריקות, 200 זריקות. אבל הוא לא מטפל בבעיה, ההפך. מכיוון שהוא לא מטפל בבעיה, גם בפעם הבאה הוא יחתי, ואז הלחץ שלו והחרדה, מה יהיה אם הוא יחתי? הוא כבר התאמן, המאמן אמר לי, זה הפתרון לבעיה, אבל זה לא הפתרון, אז הוא נהיה עוד יותר לחוץ משהו, כביכול עשה כבר הכל.
ומצד שני יכולים לקחת שחקן, ספורטאי, מנהל, שהוא לא יודע את החומר, ואומרים לו, לך תעשה, לך פסיכולוג, לך תעשה אימון מנטלי, כשבעצם הוא לא יודע את הבסיס. אז זה גם בעיה, גם בעיה אחרת, זאת אומרת.
ודאי, ודאי. זה אין שני צדדים לאותה מטבע. זאת אומרת, אני בא ואומר, קודם כל, דעת החומר, ואחר כך את זה. אבל שני האלמנטים האלה, הם מאוד חשובים, וכל הטכניקות שאנחנו מכירים, הכנה מנטלית, הם מתחילות מהבייזיק. אנחנו מתחילים מהבייזיק, ואז אנחנו מתקדמים מהחדר הבטוח והמוגן וכן הלאה לסיטואציה של אימון ומאימון למשחק, ומשחק חשוב, ממשחק לא חשוב למשחק חשוב. זאת אומרת, ההדרגה הזאת היא מאוד חשובה, כן?
כן, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מאוד, מאוד עושים סדר לכולנו, כי כדי להשתפר במשחק, בהצגה, במבחן, בהרצאה, בכל אחד מהמטרות שלכם,
בשירה,
זה, כן. בשירה, בכל סוג של אומנות, אז זה מתחיל, חקרת לזה בחדר, ושם קודם כל לומדים את החומר, אחר כך הולכים לאימון, מתאמנים עליו,
בדיוק.
והתאמנת עליו מספיק, אתה יכול לצאת לבצע אותו בזמן אמת, ואולי נתחיל ככה, פנק את החבר'ה.
אחרי זה, רגע, אני רק רוצה להגיד, אם אפשר עוד רק תנתנה, גם לאחר שאתה מתחיל לבצע את זה בשדה, צריך לעשות כל הזמן התאמות ותיקונים, אוקיי? כי אנחנו, הרי החיים זה משהו...
דינמי.
בדיוק. ואמרתי לך שאתה כבר קורא לי את המחשבות, וחיים משהו דינמי, אז זה כמו שאנחנו, דבר דומה ל... נסיעה על הכביש. אני עולה על הכביש, ואני צריך להיות כל הזמן על הכביש. אני צריך לעשות תיקונים, התאמות. קצת לזוז ימינה, קצת לזוז שמאלה, לעקוף את המכונים, לתת להם לעקוף. בעצם אותו דבר. זאת אומרת, אם אני משווה את זה למשחק כדורסל, כדורגל, אם אתה רוצה אפילו, כי אני יודע שאתה יותר מקורב לכדורגל, אז בתחרות, קורים דברים, זאת אומרת, גם אם אני עושה הכנה מנטלית נפלאה במהלך ההכנה למשחק, אז קודם כל ההכנה מתייחסת גם למה שהיה קודם, זאת אומרת, אם אני במשחק הקודם הייתי טוב או לא טוב, עשיתי טעויות, מתקנים לי וכן הלאה, אז אותו דבר, הסוף של המשחק הנוכחי הוא הבסיס למשחק הבא, זה אסור לשכוח, ומה שקורה במהלך המשחק, גם כן מאוד מאוד חשוב, למשל, שחקן עושה טעות. קורה? מה קורה איתו עכשיו? האם הוא יכנס לקרייזיס, או שהוא יכול להתגבר על זה, שיגיד לעצמו, עכשיו עשיתי את הטעות, אני אראה לכולם שאני יכול לעשות יותר טוב, או whatever. כלומר, הכנה מנטלית היא הכנה לפני משחק, במהלך המשחק, שחקן איך הוא קם מהספסל, למשל, בספר הבאתי, דוגמה של סולשייר, למשל, אם אתה זוכר, וכן הלאה. ולאחר המשחק, איך אני מפרש את מה שקרה? אני מפרש את זה כהצלחה, כי כששאלון, איזה תיקונים אני צריך לעשות? וכן הלאה. מה, הכנה מטטלית זה לא רק לפני התחרות, זה כל החיים.
לגמרי. זה כמו ההתבוננות אינסופית שלי בעצמי, ולראות איפה אני מדייק, איפה אני טוב, איפה אני צריך לשפר.
נכון.
ואתה יודע, מי שבאמת מאזין לנו, אלה אנשים באמת מקשת התעשייה. יש לנו מאמנים, יש רצי מרתון, אולטרה, רצי ספרינטרים, יש ספורטאים, כדורגלנים, יש בעולמות הניהול, החל, אתה יודע, ממנכלים, מנהלים, אנשים שאיך אומרים, והגדרת את זה תמיד הכי נכון, זה אנשים שכל הזמן נמצאים בזיבה התחרותית, איפה שיש מטרות, איפה שיש מתחרים, וכשהם, ודיברת על, באמת על הטכניקות הכנה מנטלית, ואתה באמת, איך אומרים, מפרט אותם בספר בצורה מדהים. אני אומר, כשאני צריך לפעמים לדעת אם משהו הוא באמת נכון, והוא עבר את כל, את כל המחסומים, אז אני ככה אגלה לכם סוד, יש לי פה לא מעט ספרים של מיקי, רובם באנגלית, אתה תקצרת כל כך הרבה דברים, אבל באמת השארת לנו משהו טוב פה בעברית, אני שמח את ספר בוסט. ומהו סדר, בוא נקרא לזה סדר ההכנה המנטלית שאדם צריך, אתה יודע, כמובן אי אפשר עכשיו להיכנס, אתה יודע, לעשרות ומאות שעות של...
לא, חס ושלום.
חס ושלום יש לנו פה, אבל אם באמת היית יכול... באמת, אתה יודע, אפילו ליצור איזשהו תקצור קצר של סדר ההכנה המנטלית הנכון לשיפור ביצועים, מה הוא היה?
תראה, אני אגיד לך את זה, אם תרשה לי, הזכרת את הספר בוסט, אז קודם כל, אני רוצה להגיד שזה יצא גם בעברית, 5 שפות, כתבתי אותו באנגלית מסיבות שונות, ואני מאוד שמח שאחר שהוא יצא בכמה... שפות, זכיתי להוציא אותו גם בארץ, חשוב לי מאוד שאנשים בארץ, מה שנקרא, מגרש הבית שלי, יקראו אותו, זה אחד. אז באמת הספר יצא בהוצאת אורעם, חשוב לי מאוד לציין את התמיכה של ההוצאה הזאת, שבאמת הייתה, כמו שאני אומר, מוכנה להממר על הסוס הזה, מקווה שהוא סוס טוב.
הסוס הזה כרגע בראש טבלת הדירוגים. אני
ככה... נכון.
בוא נשבית קצת במה שטוב.
אתה אמרת.
תראה, אני מאוד 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 קנאי לפודקאסט הזה, ומאוד מאוד שומר עליו. אבל חברים, את הספר הזה אתם צריכים פשוט להזמין לעצמכם. נראה שזה פעם ראשונה שאני ממליץ ככה על משהו. תודה איתה. רק תבינו את העוצמה. אין מה לעשות, בסוף אני באמת מאמין שיש המון תוכן, יש המון ידע, יש המון כלים, אבל יש באמת כלים שנלקחו מעולמות הלחץ הכי קריטיים שיש, שזה עולמות הספורט, שהתמחית בהם במשך הרבה שנים. ואני, איך אומרים, אתה עשית לי עבודה קשה, אני קראתי את הספר באנגלית קודם, תרגמתי כמו ילד קטן, לא ילד קטן, אבל תרגמתי אותו שעות, ואז הוצאת אותו בעברית, עשית לי טריק.
הרווחת. אני לא ביקשתי ממך לקרוא אותו לא בקוריאנית ולא ברוסית, תגיד תודה רבה.
גם נכון.
אוקיי. אז אני רוצה להגיד קודם כל, באופן כללי, אני רוצה להזכיר את הרכיבים המרכזיים שבהם הספר עוסק, ואז אנחנו נוכל לשאול מה ההכנה המנטלית. אז אני אגיד ככה, קודם כל הספר מחולק באופן כללי ל... מיומנויות פרט ומיומנויות קבוצה. אוקיי? עכשיו, וכל זה מתוך הנחה שמיומנויות פרט וקבוצה, הם נזקקים להם גם ברמת ה... בזירה של ספורט וגם בזירה כמו ארגון, ניהול וכל אלה שאתה הזכרת. זה אחד. עכשיו, מרכיב מספר אחד, הזכרנו אותו פה, לחץ. והרעיון הבסיסי של העניין, שרמת הלחץ, החרדה, או כמו שאנחנו אומרים, רמת העירור, זאת אומרת, בעוררות, עין, יוד, רש ורש, ארוזל באנגלית, צריכה להיות אופטימלית, לא גדול מדי, לא נמוך מדי. איך עושים את זה? זה כבר סיפור אחר, יש לנו מושג של הזוף, Zone of Optimal Functioning, אזור תפקוד אופטימלי וכן הלאה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אין לנו כך בזמן. זה אחד, זה הבייזיק של הסיפור. זאת אומרת, once הספורטאי שם, הוא צריך להישאר שם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכין אותו לשם, והוא צריך במשך כל התחרות להישאר שם, בדיוק כמו שאמרתי על הכביש. ופה אנחנו אומרים שלחץ נמוך מדי, או גבוה מדי, הוא פחות טוב מה של לחץ אופטימלי. פה יש לנו, אנחנו השתמשנו, אם אתה זוכר, כמה פעמים במודל הרמזור עוד לפני הקורונה.
לגמרי.
נכון.
לגמרי.
יש לנו אזור ירוק, שזה אזור תפקוד אופטימלי, אזור צהוב, שזה אזור שבו מתחיל רמת השיווי משקל בין האדם לסביבה שלו להתערער, אדם מרגיש איום, כמו שאמרת, וסי רמת האדום זה קרייזיס, זאת אומרת שהוא כבר או הכל או לא כלום. זה אחד.
אולי שווה רק באמת כדי שנבין את הרעיון, שלכל אדם יש את ה-zone of performance שלו בעצם. כל אחד מאיתנו יודע מתי הוא חווה פעם מצב שבו הוא היה בתפקוד מקסימלי. ובשלב הזה חשוב שכל אחד מאיתנו אולי אפילו יוכל לחשוב או לנסות רגע טיפה...
להגדיר את המצב
הזה. בדיוק, להגדיר את המצב הזה, כי אין מצב... נקרא לזה מצב הפיק פרפורמנס שלנו, כן? המצב שבו אנחנו בזון, אצל אדם אחד, הוא צריך לחץ גדול, אצל אדם אחר, שני אנשים ביציאה והוא נבהל, אצל מנהל אחד, הוא חייב את האטרף ואת היעדים כדי להיות ב-CO, אצל אדם אחר, קצת יעדים והוא נבהל. אני חושב שמה שיפה פה זה שבעצם הרעיון הוא שכאינדיבידואלים, לכל אחד יש משהו אחר ששומר או שמכניס אותו לזון הזה.
ולכן מי שהציע את השיטה הזאת, את השיטה הזאת, יורי חנין, רוסי, שהוא חי כיום בפינלנד, הוא שינה את המושג הזה ל-IZOF, Individual Zone of Functioning, Optimal Functioning, כדי להדגיש בדיוק את מה שאתה אמרת. זה מאוד נכון, ולכן הפסיכולוג הספורט חייב קודם כל לבדוק עם הספורטאי מה האזור הספציפי שלו, בדיוק מה שאמרת.
אגב, מה עם השאלות או הדברים שיכולים לעזור לנו לזהות מהו האזור הזון?
תראה, יורי חנין הגדיר את זה, המליץ לי שתתמש במבחן חרדה, כלומר, למדוד בצורה רטרוספקטיבית, כאילו לאחורנית, מה הספורטאי זוכר שהיה בתחרות הכי טובה שיש לו, בתחרות הכי פחות טובה שלו וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושב שאנחנו לא חייבים דווקא להשתמש בזה, אנחנו יכולים גם מתוך היכרות אישית עם הספורטאים, אנחנו לא כך רוצים להשתמש בשאלונים, הדברים כאלה, למצוא פחות או יותר את הטווח שלו, אבל אם אתה רוצה, מה כתוב בספרות? כתוב מבחן החרדה של ספילברג, לא חשוב.
שזה בעצם לחזור אחורה לאחד המשחקים הכי טובים שלי, לאירוע הכי, להרצאה הכי טובה, לקונצרט הכי טוב שהייתי בו.
איך חשתי באותו, על הסולם, כן, סולם נניח, מאחד עד עשר, במשחק הזה או הזה או הזה וכן הלאה.
אוקיי, ואז בעצם יש לי הזדמנות אמיתית לשחזר את החוויה.
כן.
אם אני יודע להתחבר לאותה תחושה שהייתי בה.
בדיוק,
אוקיי?
בדיוק.
ואגב, בספר זרימה, שאני מאוד אוהב, כמובן, את חלק מהספרים שאתה המלצת עליהם בזמנו,
כן.
מדברים על איסוף חוויות.
כן.
שזה בעצם היכולת שלי, כאילו למשוך את החוויה מהאירוע,
כן.
ואולי רק אז יש לי צ'אנס לשחזר, או להתחבר חזרה לרגע
תראה,
הזה.
תראה, אתה נכון מאוד. תראה, הפלואו זה המצב שמתואר בספרות, זרימה, כן? Mm-hmm. זה מצב שמתואר בספרות על מה שקוראים חוויות C או ביצועי C. זאת אומרת, זה מצב שאנחנו רוצים להביא את הספורטאי אל המצב הזה. זאת אומרת, השאיפה היא שהוא יהיה שם כל הזמן. אני תמיד אומר, לוונדובסקי לא מבקיע בכל משחק 5 גולים ב-10 דקות, מה שקרה לו פעם, לא 10 דקות, רבע שעה.
רק נציין, לוונדובסקי, כדורגלן גרמני.
כן, לא.
כדורגלן...
פולין.
פולין שבביירן.
יפה.
סליחה על זה, חבר'ה, רק אני חייב להגיד שנייה, אני אתנצל מיקי. מיקי, אוהד ביירן מושבע, כל חייו, שנים, חוקר אותם.
68, עוד לפני שבכלל ידעו פה עכשיו...
אני הולך לקבל בראש הטעות פה עם לוונדובסקי.
לא, חס ושלום. אני לא... לא, אבל יש לי חבר טוב, עמוס, מגיל 14, שהוא עד לכך שנה. אני כבר... מגיל 14 הולך עם הסוגיה הזאת שנקראת בביירן, שאף אחד לא הכיר אותה, אף אחד לא יודע מי זה גרד מילר ופרנץ בקנבאור. טוב, בקיצור.
אוקיי, אז מרכיב אחד, לחץ, רמת עירור.
מרכיב השני כמובן מוטיבציה, ואנחנו שואלים את עצמנו איזה סוג של מוטיבציה מניע את הספורטאי. עכשיו, אנחנו כמובן, ההבחנה המרכזית היא פה כמובן מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. עכשיו, זה מושג גם כשאנשים לא כל כך מכירים אותו, אבל לצורך העניין אני אגיד ככה, המוטיבציה הפנימית היא מביאה לכך שהשחקן יהיה מוכן לסבול. שהוא צריך נניח לעשות גם דברים שהוא לא אוהב. כמו למשל, אימוני כושר, דיאטות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אם אין לך את הדרייב להשתפר פנימי, ואתה תעשה אותו רק בגלל הכסף, אני לא נגד כסף, ההפך. ואני חושב שכסף יכול להיות מוטיבטור לא רע בכלל, אבל מוטיבציה פנימית לדעתי, לטווח ארוך היא גם יותר מונעת ברנאוט וכן הלאה. שחיקה, כן. אנחנו יודעים שאנשים שיש להם מוטיבציה פנימית מאוד גבוהה, הם ישחקו פחות, למשל. ובעניין של המוטיבציה, יש פה גם כן, האם אנחנו צריכים לשאת נאומי מוטיבציה לפני משחקים? אז אני חושב, שבעניין הזה אני אמנם הבאתי בספר שני נאומים לתפארת של רלף קליין, זכרונו לברכה, לפני המשחקים עם צ'סקה מוסקבה ועם ורזה בגמר. אבל מצד שני, אני חושב שאם לפני כל משחק יבואו ויגידו כמה שזה חשוב, כמה שזה חשוב, אז זה, א', נראה לי שזה פשוט מפריע להכנה המנטלית, ב', לא צריך להסביר לשחקן כדורגל או כדורסל לפני גמר שזה משחק חשוב. הוא יודע בעצמו. ומה שיותר חשוב זה לא להפריע לו, להכין את עצמו כמו שצריך, כן? זה, אני חושב זה, זה, יש שם משפט של גרג פופוביץ' שאמר, שרברב לא צריך לשום, לא צריך נאומי מוטיבה, ובאסי, אני לא מבין למה שחקני כדורסל צריכים את זה. משפט יפה מאוד, ואני חושב שמי שיש לו מוטיבציה פנימית, הוא לא צריך את כל הדברים האלה, הוא צריך אולי הכוונה מהמאמן, מה הציפיות שלו, זה מאוד חשוב, ציפיות, זה פרק 4.
כן, תכף ניגע בו, הוא קריטי לדעתי בספר הזה, חשוב מאוד, חשוב מאוד.
אז אני, לפני שאני נגיע ל-4, אני אגיד לך פרק 3, זה פרק...
אז רגע, רק אם אנחנו לוקחים שמוטיבציה בעצם, ומעניין שדיברת, לאו דווקא דיברת על הדרייב הגדול להצלחה, דיברת דווקא על המוכנות לסבול את הדרך, שזה הדרייב הפנימי אולי הבסיס להכל, אני חושב.
זאת דעתי, כן. אני חושב ש... אני לא אומר שזה רק זה. אני חושב שבהחלט אם מישהו מונע על ידי הרצון להרוויח כסף, זה גם בסדר, אבל אני לאורך זמן חושב שהעבודה רק בשביל זה היא לא תביא אותנו כל כך רחוק בהשוואה למצב שבו המוטיבציה היא קודם כל פנימית. ככה אני חושב.
פנטסטי.
אוקיי.
נקסט.
אז נקסט, אז דיברנו על הצבת מטרות, זה פרק 3. הצבת מטרות, אמרנו כבר, ויסות, ובתוקף זה צריך להגיד ככה, המטרה צריכה להיות קודם כל ספציפית, זה הכי חשוב. 90% מהמחקרים על הצבת מטרות שנעשו ונעשו הרבה מאוד, מחקרים על הצבת מטרות, הראו שהתפוקה של המבצעים תהיה יותר טובה מאשר תפוקה במצב של עשה ככל יכולתך, מה שנקרא do your best, מטרה לא ספציפית.
לא ספציפית, כן. זאת אומרת...
כן. ובתוך זה יש לנו עוד שתי חלוקות, קושי המטרה, שזה... אומר שהמטרה צריכה להיות קשה, אבל ברת השגה, לא קשה מדי ולא קלה מדי, אוקיי? וממד הזמן, כלומר, לטווח קצר, ארוך וקצר פלוס ארוך, והדרך האפקטיבית ביותר זה להציב לאדם מטרה לטווח ארוך ולפרק אותה למטרות ביניים. למה? כי השגת מטרות הביניים מאיצה את השגת המטרות באופן כללי.
הארוכות.
הארוכות, בדיוק. כן.
חבר'ה, אני חושב שתעצרו שנייה, תעשו דקה אחורה, וקחו רגע רק את ה... רק את ה... לפחות את התנאים האלה להצבת מטרה, הם מבחינתי משהו שהוא אבן דרך בפתיחת יום. מה זה אומר? אחד, ואם ניקח את ה... לפחות את שלושת ההגדרות, כן? מטרה ספציפית, וה... המחקר שאז שיתפת אותי בו, זה שאם אני אגיד לאיש מחירות שלי, תמכור 4 ביום, או היעד שלך הוא 4, אז הסיכויים שלו להשיג את 4 יהיו גדולים יותר, לעומת אם נגיד לו, do your best, תעשה כמיטב יכולתך היום, נכון?
כן.
נכון?
ספציפיקית, אתה אומר לו בדיוק מה אתה רוצה.
בדיוק, כן. או שאתה אומר לו, תשמע, אני רוצה שתעשה 10 שיחות, או שאתה אומר לספורטאי, אני רוצה אותך בעמדה הזאת.
כן, אבל צריך להדגיש רק, הכל...
כן, חשוב
שאתה... נכון, מה שאתה אומר, רק צריך להביא לידי כך שהוא... יסכים לכך.
אוקיי, וזה השלב
של... יהפוך את המטרה לשלו.
בדיוק. אז יש את הספציפיות של הגדרת המטרה, דרגת קושי, שזה בעצם...
הזמן.
בדיוק, דרגת קושי, הזמן, מימד הזמן, וזה חשוב שזה...
acceptability. המידה שבה הספורטאי מקבל, או המבצע מקבל את המטרה, כלומר, הוא לא אומר לך, עזוב אותי למטרות שלך, אני מקבל את המטרות שלך, ואז... עכשיו, מאוד חשוב להגיד עוד פעם את מושג הפידבק. המטרות האלה, הספציפיות שלהם היא קריטית לנושא הפידבק. כי פידבק הוא קריטי לביצוע. האם ביצעתי טוב, האם ביצעתי פחות טוב. אם אני לא אגדיר לך, איתן, בדיוק את המטרות, ואתה לא תסכים שאלה המטרות שלך, ואתה אמור להימדד עליהן, אז אין לנו שום בסיס, לא לתגמולים ולא לעונשים ולא לשיפור ולא לכלום. לא ספציפי, אז אנחנו נתווכח, אני עשיתי הכי טוב, לא עשית הכי טוב, מי יודע.
מה זה הכי טוב שלך?
בדיוק.
איך זה מוגדר?
בדיוק.
ואני חושב שזה נקודה קריטית, בטח ברמת ה-goal acceptance, שהקבלת המטרה. כן. יש לנו נטייה לשים מטרות, להגדיר לאחרים מטרות, בדיוק. אבל אף פעם, וזה שלב כל כך, ואני חושב שאמרת לי אותו, כל מה, כשלימדת אותה עם מטרות, אז אמרת, כל מה שכתבנו פה, נהדר, אבל כל עוד האדם לא קיבל על עצמו את המטרה. עכשיו, אולי זה, המילה קיבל, אולי עדינה מדי.
אקסט,
אני חושב שזה אולי לקחת, החליט לקחת בעלות על הדבר הזה, כאילו, זה, 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 כאילו, זה חתיכה
שלה. זה שלו, הוא לקח את זה ממך.
שלו, בדיוק. ועד יש לו באמת גם את המוטיבציה גם לעמוד בה, הוא מסוגל לקבל את הפידבק, כי הוא החליט מה לעשות.
נכון.
איך אנחנו יכולים לקחת את זה ליום-יום שלנו?
כל הזמן, מה זאת אומרת? אתה עושה דיאטות, למשל, דיאטה. אז גם כן, אתה אומר למישהו, תוריד 2 קילו בשבועיים, אז מאשר תוריד.
תוריד משקל, שחרר משקל.
תוריד משקל, זה באופן כללי. אבל אני אומר לך, אוקיי, אבל אני עושה לך תוכנית, תוכל כך וכך, אתה איזה, ניתן לך פידבק. מה לא? כל דבר כמעט.
אומרי.
לכן התחום הזה זכה לפופולריות עצומה בהרבה מאוד זירות, מה שקוראים. כולל בספורט, כמובן. אנחנו מצאנו, סקירות ספרות שעשו, נעשו כמה סקירות ספרות מאז שהמציאו את הגישה הזאת באמצע שנות ה-60, אז 90% מהמחקרים הראו שבאמת הצבת מטרה ספציפית יותר טובה מאשר מטרה לא ספציפית. זה בפסיכולוגיה, כמה שאני מכיר, אין דברים כאלה. זה מאוד מיוחד. וכמובן שכל השאר זה תנאים של ספציפיות, אבל זה הכל ספציפיות. זאת אומרת, כל ספציפיסיטי.
מדהים. אז יש לנו מרכיב ראשון שזה יכולת לשלוט ברמת הלחץ והעירור שלנו. 2, מוטיבציה.
הצבת מטרות.
3, הצבת מטרות.
אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא הציפיות. ומה שמחבר בינינו לבין הציפיות, זה המושג של חוללות עצמית, או מסוגלות עצמית, שאני מחבר אותה למושג קצת יותר מוכר, וזה ביטחון עצמי. ואני רוצה למקד את העניין של ציפיות סביב ביטחון עצמי, משום שביטחון עצמי זה נושא שהוא קריטי בספורט, והרבה מאוד מהמקרים שאני חוויתי שחקנים או ספורטאים באופן כללי, זה שהם באים אליי ואומרים לי, יש לי בעיה בביטחון עצמי. ולכן המושג הזה הוא בא מהשטח, הצורך בו. כשאני התחלתי להסתובב בחוגי הפסיכולוגיה של הספורט, שזה לא היה משהו, זה היה משהו קטן בזמנו, לפני 40 שנה, כן? זה נשמע נורא, אבל זה כבר עבר הרבה זמן מאז שהגעתי לקלן פעם ראשונה ב-1980. התחלתי להתעסק בפסיכולוגיה של הספורט, 40 שנה בדיוק. אז כל התחום היה קטן, אבל הנושא של הביטחון העצמי כבר אז היה נושא מאוד מטריד את הספורטאים. והפסיכולוגיה של הספורט חיפשה הרבה מאוד של שנים המשגה של הסיפור הזה. כי אתה יודע, אנחנו אנשי מדע, אנחנו, גם כשאנחנו מיישמים משהו, אנחנו רוצים לבדוק אותו בבחינה מחקרית. אנחנו לא סתם אומרים, אז הנושא של הביטחון עצמי עבר איזושהי המשגה לקראת סוף שנות ה-70, כאשר הוצאה תיאוריית המסוגלות העצמית, זאת אומרת של בנדורה, פסיכולוג מאוד מאוד חשוב, לא חשוב כרגע, אבל כן. אבל הרעיון המרכזי הוא שביטחון העצמי הוא מושפע קודם כל מהתחושה של המבצע that he or she can do something, can do. זה עכשיו שתי המילים, מילות המפתח של המושג הזה של הביטחון עצמי, התחושה שאני מסוגל. לכן אנחנו קוראים למושג הזה מסוגלות עצמית, self-efficacy באנגלית, וזו התחושה של can, can do. עכשיו השאלה איך אני משפיע על זה. Okay? ואת, ההנחה היא שהביטחון העצמי משפיע על ביצוע, ועכשיו נשאלת השאלה איך אני יכול להשפיע על
ביטחון עצמי.
ביטחון עצמי. והתשובה של בנדורה על העניין הזה היא, קודם כל על ידי זה שאני בעצמי אצליח. זאת אומרת, ביצוע מוצלח, זה קודם כל, יש ארבעה, מה שהוא קורא, מקורות של ביטחון עצמי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל המקור הראשון הוא שאני עצמי אחווה חוויה של הצלחה. מה שנובע מזה זה שאם אני בא אליי מישהו לחדר, לקליניקה שלי, והוא אומר לי, תשמע, מיקי, הביטחון העצמי שלי, מה שנקרא, בקנטים, אני צריך להניח שהוא עבר כבר שרשרת של כישלונות קודמת. אוקיי? עכשיו, במקרה כזה, מה שאני צריך לעשות, זה, אני לא יכול להגיד לו, אל תפחד, או אל תחשוב על זה, זה. לא, אני צריך לתת לו סולם. אתה מבין? זאת אומרת, כאילו, הוא בתוך בור. כמו עכשיו אנחנו, פרשת של שבוע, האחים זה זרקו את
יוסף
לתוך הבור, נכון? תן לו סולם. הם רוצים לתת לו סולם. ואז אנחנו חוזרים חזרה בעניין הזה להצבת מטרות. בכלל, הצבת מטרות והתיאוריה הזאת של החולות עצמית, הם די חיזקו אחת את השנייה, משום שאתה עולה שלב אחד של הצלחה, אתה חווה משהו טוב. ואז כאילו הסיכוי שלך הוא להצליח עולה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו מה שקוראים בשפה הפופולרית, מומנטום. מומנטום זה בדיוק הרעיון. הצלחה גוררת הצלחה, מומנטום חיובי. כישלון גורר כישלון, מומנטום שלילי. והמושג הזה של המומנטום, דנים בו מאוד, מכיוון שיש עליו ויכוח. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אם אתה זוכר את הנושא של המחקר של
הזריקות?
של הכדורסל, שעשו אותו גילוביץ' ואלון וטברסקי, כן? והוא מצא שהנושא של מה שקוראים hot hand, יד חמה, הוא אילוזיה.
זאת אומרת, הם מצאו שמומנטום הוא דבר לא נכון, זאת אומרת, שאם אני זורק וקולע, מצליח לי זה, עושה עסקה ועושה עוד עסקה, אין כזה דבר, מומנטום?
בוא נגיד, בזהירות רבה מאוד, כן. הממצא, תראה, המחקר הזה של טברסקי ושוט, אני אומר, הוא היה שם הדומיננטי בעניין הזה, הממצא הזה הוא פרובוקציה ענקית, מכיוון שהם הם הראו שרצפים של זריקות עוקבות לסל, המתאם ביניהם הוא אפס. וזה דבר שהוא מאוד לא אינטואיטיבי. אתה יודע, טברסקי אמר על המחקר הזה, הוא אמר, השתתפתי באלף דיבייטים, ניצחתי את כולם ולא שכנעתי אף אחד. זה נראה משהו מאוד קאונטר אינטואיטיבי, זאת אומרת שאין קשר בין הדברים האלה, ואנחנו עשינו, אגב, סקירת הספרות הראשונה לנושא הזה שלנו, עשינו אותה ב-2006, באופן מאוד מוזר, אף אחד לא התעסק בזה עד אז בספורט, זאת אומרת, מוזר, נכון? דבר מאוד חשוב. אז תראה, רוב המחקרים שבדקו את נושא ה-hot-end, מצאו שאין דבר כזה, ואני חייב להגיד לך שזה נראה לי, גם לי זה נראה ממצא מאוד מוזר, אבל הוא קיים, הוא חזק מאוד, ולדעתי הוא גם יוצר בעיה לכל הקונספט הזה של המומנטום. מומנטום, אני חייב להגיד לך, שזה משהו שהוא חוויה של הספורטאים הוא אדיר, הוא חזק מאוד, אנחנו בדקנו את
חוויה של כל אדם, היכולת לחוות סדרת הצלחות ולהגיד אני בזון, אני בפלו, יש לי ימים טובים, אני שם.
נכון, אבל נכון, אז טברסקי לא רצה לחקור את נושא המומנטום, אבל הממצא שלו, שהוא בכלל נעשה בשביל להראות משהו אחר, אם אתה עוקר אותו מתוך הקונטקסט של המאמר המפורסם הזה, שכל כך הרבה מתווכחים עליו, שהוא נכתב בשנת 85 כבר, בניה של 35 שנים, יש עליו עדיין ויכוחים קשים. אבל האימפליקציה שלו היא שמומנטום הוא קודם כל קיים בתפיסה של האנשים. זה כן, זה טברסקי, אם אני יורשה לי לפרש את הגאון הזה, באמת היה גאון גדול, נפטר לצערנו בטרם עת, בגיל 59, אבל הוא היה אומר, אין לי התנגדות לכך שאנשים תופסים מומנטום. נהפוך הוא זה, אבל it is an illusion, זה לא קיים באמת. איך אני יודע? כי אני רואה ביצועים עוקבים. אם אני אסכם את העניין, אני חושב שצריך להגיד, תפיסת מומנטום יש, מומנטום אמפירי זאת שאלה, ויש לפחות אדם אחד בארץ שעושה בדיוק ההפך, עשה לפחות פעם אחת בדיוק ההפך, וזה כמובן פיני גרשון, שבמשחק שבו שרס קלה זרק לסל 8 פעמים והחטיא 8 פעמים, מ3 נתנו את הכדור המכריע, ושרס אכן קלה את סל הניצחון, אבל זה רק פיני יכול לעשות.
מדהים. טוב, נו, עבדת איתו איזה כמה דקות.
יצירתי.
גמרי, לגמרי.
זה, כן.
אז אם דיברנו על המרכיב הרביעי, שהוא בעצם המסוגלות עצמית, או הביטחון העצמי שלי, זאת אומרת, היכולת שלי, או תחושת החוויה שאני מסוגל,
נכון.
אז הדרך לשפר אותה, אמרת, היא קודם כל לבנות סולם. זאת אומרת, אם בן אדם בבור, ואמרת לי את זה פעם, אם אני לא טועה, זה שלהוציא אותו מהבור החוצה לא טוב. אבל אם תיתן לו מתוך הבור, באמצעות עצמו להתקדם סנטימטר,
נכון.
יעזור לו יותר. זאת אומרת, איך אנחנו כן נוכל לקחת את זה לתוך חיי היומיום שלנו? זה לאו דווקא בספורט בכלל.
לא, אז זה בעצם אנחנו כבר, אם אתה זוכר לפני כמה דקות, דיברנו על הצבת מטרות בטווח קצר וארוך.
אז זה החיבור.
בדיוק העניין, אם אתה, בדרך כלל מטאפורה שמופיעה בספרים, זה מדרגות.
כן.
אם אתה עכשיו נניח עולה מדרגה אחת, מדרגה שנייה ומדרגה שישית, עם כל עליית מדרגה, הביטחון העצמי שלך עולה, ביכולתך להגיע לפסגת ההר. הפסגה נראית לך כל מיני קרובה יותר, נכון? אז זאת אומרת, אתה כבר מסתכל אחורה, השגתי את זה והשגתי את זה והשגתי את זה,
תחושת המסוגלות עולה.
מסוגלות עולה, כן.
וזה חשוב לשים את זה, כי לפעמים
מאוד חשוב.
חשוב לשים לב שהתחושת המסוגלות עולה, גם אם עשיתי פעולה קטנה וסימנתי עליה וי. ואני חושב שזה מהותי ברמת הגדרת המטרה, איך אמרת, קצרת טווח אל מול ארוכת טווח. אני חושב שיש לזה שימוש לא נורמלי לכולם, לילדים שרוצים להתקדם ורוצים לנסוע באופניים ולא מצליחים, אז אתה אומר לה, קודם כל תעלה על האופניים, תעלה תעמוד, אל תיסע, תעלה תעמוד, כבר תחושת המסוגלות עולה, כי הוא עמד. לעומת התחושה שהוא אומר, רק כשאני אסע על האופניים, אני אהיה, לא יודע מה, אני אהיה ילד יותר טוב, או ילד עם ביטחון. קריטי.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להשלים את זה, בפרק הזה, פרק 4, כמו שאמרנו, שהוא ציפיות, הראיתי גם, הצגתי כמה מקרים, איך אפשר לעצב ציפיות, זה גם הבאתי כדוגמה, שוב אני נתלה בי ללנות מאוד גבוהים, זה רלף קליין המנוח, שם איזה סיפור, איך הוא סיפר לשחקנים שלו כמה שהם טובים, ושתל בהם את הביטחון העצמי, דרך זה שהוא בעצם סיפר להם איזה סיפור, שהוא לא בהכרח נכון, אבל זה לא כל כך חשוב אם הוא נכון או לא נכון, העיקר שהוא עובד. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה אפקט גלתיה, זה הלקוח מהמיתולוגיה היוונית, סיפור המפורסם על פיגמליון ועל גלתיה וכן הלאה. אז שאתה לוקח ממישהו ואתה מסביר לו שהוא, כמה שהוא טוב וכמה שהוא טוב, יכול להיות שבסוף הוא גם יהיה טוב.
Okay.
וזה אומר שאם מישהו לא טוב, אז אתה לפעמים צריך, במקום להגיד לו, להסכים איתו שהוא לא טוב, אתה צריך לטעת בו אולי ציפיות שהוא יהיה טוב, או לטעת בקרב אלה ש
מלווים אותו.
מלמדים אותו, בדיוק שזה אפקט פיגמליון, זה לטעת בהם את הציפיות שאכן יהיה טוב. ואז אני קוראים לזה נבואה שמגשימה את עצמה, self-fulfilling
fulfilling prophecy,
כן, כן.
מה זה אומר בעצם אבל, כאילו, אמרת איך לעצב ציפיות, אוטיזם די כאילו, פרטת את זה קצת, אבל איך, מה זה בפועל לעצב אותה? כאילו, מתי אני יודע להחליט אם להגיד לאדם או לעצמי, כן, כאילו, וואלה, אתה גבר, אתה יכול, אתה זה, אבל אתה יודע, מתי לא? זאת אומרת, מה זה אומר לעצב אותם?
תגיד, אתה יכול לסמן בוודאות גמורה גבולות של יכולת של בן אדם? לא. הנה לך, זאת התשובה. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם לא מאמין בעצמו. ואנחנו מכירים את זה, אתה יודע, אנשים, בין אם אתה הולך לדייט, שאתה אומר לעצמך, מה, בחורה יפה כזו זאת, אני, היא תיקח אותי שאני כזה מכוער, או לא, לא, לא כזה חכם, או תדבר, אתה מבין, והחוסר ביטחון של העמידה מול העולם, אם תרשה לי לדבר בצורה קצת פילוסופית, זה חורג מהסדר ספר, אבל צורך העניין, כמובן אני צוחק. אז אני חושב שהרבה אנשים יש להם ככה חוסר ביטחון עצמי בגלל כל מיני סיבות שהן לא בדיוק אובייקטיביות. אומרים לבן אדם, תראה כמה שאתה חכם, כמה שאתה זה, כמה שאתה נראה טוב ואתה זה, והוא לא אני זה, אתה מבין? אז הרבה פעמים דווקא עובדה, ואנחנו מוצאים את זה גם, אגב, בחינוך, בבית ספר, וגם בהורות. אנשים, הורים לא תמיד מסבירים לילד כמה הוא, יש לו פוטנציאל, ואומר, אתה גם, וכן הלאה, אתה זיזול כזה, או חוסר כבוד לילד, או משהו כזה. אז אתה מבין, בעניין הזה אני חושב ש גם אם הבן שלך לא בדיוק יהיה פסנטרן, אז עדיף שתיטע בו ציפיות שיכול להיות טוב, לא כמובן, לא יודע, פסנטרן מפורסם.
כאילו, אני חייב כאילו לשתף שעניין הציפיות, זאת אומרת, עדיין לא סגור לי ברמת ההבנה, כי ציפייה יכולה להיות מקור לציפייה מוגזמת, או ציפייה לא ריאלית, יכולה להיות מקור ללחץ.
אוקיי,
מצד שני, אתה אומר לי, תשמע, בן אדם שאולי לא מאמין בעצמו, דווקא שים לו איזה ציפייה, תראה לו שדווקא, תשמע, אתה יכול להיות, אתה עדיין לא קולט כמה גדול אתה. זאת אומרת, דווקא כן להראות לו שהוא יכול. כן, כאילו, כל הסביבה
אבל אל תתבלבל, אתה מבין, אנחנו לא רוצים להדגיש את מה שנקרא, את האגו שלו. זה כבר פרק, קפצת לפרק 12, אבל את האגו שלו. אנחנו רוצים להדגיש שהוא מסוגל בתנאי שהוא יתאמץ.
אוקיי.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים לו, אתה גדול, אתה גדול, אתה גדול. אתה מסוגל להגיע רחוק אם תתאמץ.
אוקיי.
אוקיי, ואז אנחנו עכשיו, למה זה חשוב? מפני שאם אתה אומר לו, אתה גדול, אתה גדול, אתה גדול, ומפתח לו את האגו, אז אם הוא נכשל, וזה חלק מהסיפור, כי הצלחה היא, הבסיס של ההצלחה, זה כישלון, לא, אני מראה את זה גם לא פעם אחת ולא פעמיים בספר הזה, אז בין אם זה דוגמה של ביירן מינכן, מנצ'סטר, ואם זה דוגמה של מייקל ג'ורדן, שמצוטט כאילו שהוא הכתיב והכתיב והכתיב עד שהוא התחיל לקלוע וכן הדוגמאות אינסופיות לעניין הזה. ברור לגמרי שחלק מהכישלון, מההצלחה, הבסיס שלה הוא באיזשהו מקום, ביכולת שלנו לספוג כישלון, דיברנו על זה קודם. מעבר למוטיבציה, אז יש את העניין של שקוראים אוריינטציה. אוריינטציה היא שיכולה להיות או של אגו, אוקיי? שאז אני, אם הילד מצליח, אני אומר לו כמה שאתה גדול, כמה שאתה גדול, כמה שאתה גדול, או שאני אומר לו משהו אחר, אני אומר לו mastery orientation. זאת אומרת, האם אתה התאמצת או לא? אני מבין? אם תתאמץ, תוכל להגיע רחוק.
גמרי.
אוקיי. ואז, אם הוא נכשל, זה לא הוא.
זה המאמץ.
בדיוק. זאת אומרת, הוא צריך לעשות או יותר או משהו אחר. אבל היכולת שלו לא מאוימת, אתה מבין? עכשיו, אז עכשיו, תראה, למשל, יש טענה מאוד, מאוד מוזרה, שאני קראתי אותה פעם, של אדם שהוא בהחלט לא חשוד בזה שהוא לא היה ספורטאי טופ, זה אוליבר קאן, היה שוער נבחרת גרמניה, ושחקן השנה באו לעולם, בתור של שוער, זה קשה מאוד, הוא עשה את זה. אז אוליבר קאן כותב בספר שלו, שהוא כתב אחרי שהוא פרש ב-2008, הוא כתב שהוא נגד כל הפנימיות. הוא אומר שבפנימיות מפנקים אותם וזה וזה, ונותנים להם בעצם בתרגום שלי, מטפחים את האגו שלהם. אתה מבין? עצם העובדה שהם שם, הוא אומר, אני לא הייתי בשום פנימיה.
אנחנו מדברים על כל האקדמיות ועל כל הפנימיות שמטפחות את השחקן ואת אגב, יש את זה גם
בארץ.
יש את זה גם בארץ, טוב, אבל יש את זה גם בעולמות הנגינה ובעולמות כמובן ריקוד וכדומה.
תראה, זה נכון מאוד. ולכן אני ציינתי את זה, כי זה לא דעת רוב. אבל אני אומר, שספורטאי גדול, לא חשוב מי זה, אומר שהוא יש לו דעה מסוימת על סמך ההישגים שלו ועל ההישגים של אוליבר קאן, אין שום ויכוח בכלל, אז צריך להקשיב לו. תראה, זה כמו שאני קראתי פעם, מרדונה, זכרו לברכה, אם אנחנו כבר נזכירים את שמו, בהחלט ראוי שנזכיר אותו כשחקן גדול מאוד, אז הוא אמר, הוא פעם סיפר שהיכולת שלו לשלוט בכדור מאוד מאוד הושפעה מהעובדה שהוא נהג בצעירותו לשחק בשכונה בחושך. אז אני הצעתי פעם למישהו לעשות איזשהו מחקר על אימון בחושך. אנחנו עוד לא עשינו אותו, איתן, אם אתה רוצה.
יכול להיות מעניין.
נכון? אימון בחושך, זאת אומרת, זה הצעה, כאילו. אז אותו דבר פה, אם אוליבר קאן אומר, הוא נגד הדבר הזה, הוא טוען ש... אמרתי לך שבעצם העובדה שהם שם,
כן.
אוקיי, אז... אבל באופן כללי, בין אנחנו מקבלים את דעתו של אוליבר קאן, או בין אנחנו לא מקבלים את דעתו של אוליבר קאן, אני חושב שהטיפוח צריך להתייחס למאסטרי, למאסטרי זה מילה שאני לא כך מכיר את ה... לא...
אני חושב שאולי אם אפשר לדבר על זה, על בעצם על המלאכה, על הקראפט, זאת אומרת, על אימון היכולות בעצם.
נכון.
אוקיי? ולא על ההישגים. אם אני מבין נכון.
נכשלתי, כן. אם נכשלתי, אז אני לא לוקח את זה לאגו שלי. אני עדיין לא חושב שאני טמבל, סליחה על הביטוי, אני מתנצל, אבל אני לא חושב שאני חסר יכולת או חסר זה, אלא פשוט לא הלך לי. זאת אומרת, אני צריך לשפר משהו ב...
מקסים, אני חושב שזה בעצם ההבדל בין לשבח את האדם, את האישיות, לעומת היכולות של האדם.
זה בדיוק.
ואת
זה...
היכולות אני תמיד יכול לשפר, אבל, ואני חושב שבאיזשהו מקום, נכון. זה מאוד מתחבר ממקום שאתה יודע, בכלל, כל המהות ואתה, אתה יודע, אנחנו מכירים שנים שאחד הדברים שלי נורא חשובים כאמונה, כן? שאנחנו בני אדם שלמים כרגע, בלי קשר אם ניצחנו, הפסדנו. עכשיו, אנחנו עדיין רוצים לנצח, לעשות כסף, תהילה, מהמם, אין בעיה, אם אתה רוצה את זה מצוין, אבל כל עוד האדם מוגן, אז יש לך אפשרות תמיד לשפר את הביצוע. וזה בסדר, הפסדת, אבל אתה לא לוזר כאדם, הפסדת במשחק, והפסדת בעסקה, והפסדת בזה, ואת השיפור הזה לעסקה, למבחן, אתה יכול לעשות, אבל כאדם אתה מוגן, אני חושב שזה דיוק... כאילו קריטי.
ואם אני אמשיך את דבריך, אני אתן לך עוד חומר למחשבה בכיוון הזה. תראה, אם נניח, יש לי עכשיו בכדורגל, שחקן שעומד מול שערק ומחטיא, יכול לקרות, ואז המאמן בדרך כלל מתוסכל, צועק עליו, מטומטם, סליחה על הביטוי, למה יחטאת וזה, מה אתה, לא, אין לך מושג וזה וזה. מה הוא מסיסיק בזה?
אם אני מקבל גערות מה, זה אומר שאני טוב רק כשאני מפקיע, אני אפס כשאני לא מפקיע.
יותר מזה, זה, 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 זה חוסר, זה תגובה מאוד לא אינטליגנטית, מכיוון שהאם המאמן מניח שהשחקן הוא כל כך טיפש, הוא לא הבין שהוא הכתב וכתי שער הזה, הוא כן הבין.
הוא עוד גוער בו.
נכון, זה אחד, ואנחנו יודעים ש... תגובות של מאמן ומורה וכן הלאה, הן קריטיות להתנהלות של החניכים, ספורטאים, חיילים וכן הלאה. אז קודם כל הוא יודע שהשחקן עצמו כאילו יודע שהוא עשה פשלות, עכשיו הוא יודע שכולם כוסים עליו, ומעבר לזה, מוטלת על המאמן המשימה לנתק את עצמו מהתסכול שלו, כי עכשיו הוא צריך את השחקן הזה. זאת אומרת, אם הוא עכשיו יצעק לו על טמבל מטומטם, יכול להיות שהוא עוד 5 דקות יקרה לו עוד פעם.
הוא הגיע לו את הסיטואציה.
בדיוק, ואז הוא...
יותר גרוע.
בדיוק. אז עכשיו, גם אם המאמן חושב שהוא על אמת באמת מטומטם וחמור וכל מה, שיגיד לו בדיוק ההפך. למה? Mm-hmm. כי זה הדבר היחידי שיכול להוציא אותו כרגע מהבוץ, זה תגיד לו, אין דבר, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה טוב, קרה לך, אין דבר, וכן הלאה. זאת אומרת, בתגובה, סוג התגובה השני, הוא, הסיכוי שלו, גם אם הוא חושב שהוא באמת חושב ככה, אם הוא באמת חושב ככה, זו שאלה שנשאל אותך בסוד, מה הוא עושה שם בכלל בקבוצה.
לגמרי.
כאילו, תמיד הוא יכול להגיד, מישהו אחר, הביא אותו, אבל...
אתה יודע, זה בול, מזכיר לי תגובה של, הייתה לנו איזה שהיא סדנת מנהלי מחירות, ובדיוק הם, אתה יודע, מנהלים אנשי צוות, ודובר שם על, באמת על התפקוד של האנשי מחירות, ואחד לאחד מה שאתה מספר קורה שם, באמת תקופה מאוד לחוצה שהם צריכים ולא מוכרים, ואתה שומע את התגובות של המנהלים, והם באמת בכנות אמיתית אומרים, תשמע, אני מאבד את זה, אני יוצא עליהם, אני מתפוצץ, הם לא עומדים ביד, ואתה שואל את השאלה, מה באמת קורה שם? ואז הם הבינו שבעצם, עם כל הכבוד לזה, האדם הראשון שצריך את העבודה, זה היכולת שלי לבחור להגיב אחרת, דווקא בקושי, דווקא שם.
דווקא בקושי, ודאי, בדיוק.
וזה בדיוק האימון, אני חושב שזה אולי...
השחקן שעשה טעות ונכשל במשהו, הוא זקוק לך יותר מכל בתקופה הקשה, ואתה צריך לצאת מה...
מעצמך.
אחד החבר, הטקסטים אני חושב הכי, אם אנחנו חוזרים לבוסט, הכי שאני מאוד התרשמתי ממנו, זה היה התגובה של אוטמר ריצפלד, אחרי שהוא הפסיד את הגמר למנצ'סטר באינג'ורי טיים.
לגמרי, משחק שבו הוא הוכרע בדקות הסיום.
נכון.
למי שלא יודע, בייר מינכן הוביל 1-0, תוספת זמן. 2-1.
לא רק זה, היה שם סיפור מאוד 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 מדהים, ששמו את הסרטים של על הגביע, את הסרטים של ביירן.
כבר שמו את הסרטים של ביירן.
שמו את הסרטים של ביירן, ויושב ראש של פיפה, של אופה, נכנס לתעלה כדי לתת את הגביע לביירן, כשיצא מהתעלה, הסרטים של מנצ'סטר היו שם. עכשיו, היצפלד, שיש לי איתו אגב איזה קשר, מכתבים כזה מאוד, מאוד מיוחד, אז היצפלד הוא אשם שהוא חלק מהסיפור, כי הוא הוציא את שני שחקנים, אחד זה מטאוס והשני זה בסלר, שיכולו כאילו להחזיק את הכדור, והוא הוציא אותם כדי שיקבלו זה,
כפיים
בדיוק ככה, ואז האשימו אותו. לא חשוב, לא בצדק, כן בצדק, אבל הוא מספר על עצמו, שאלו אותו לפני כמה שנים, מה החוויה שלו הכי חזקה שהייתה לו בכל הקריירה שלו. עכשיו אתה מבין, הבן אדם הזה לקח שני גביע אירופה, עם שתי קבוצות שונות, דורטמונד וביירן, ויש לו הישגים מפה ועד, לא יודע כמה הישגים, רבים מאוד. הוא אמר, ההפסד נגד... מנצ'סטר, למדתי להתמודד, עכשיו הוא היה כבר בין 50 פלוס, זה לא שהוא היה בין 3, למדתי להתמודד עם כישלון ולמנף אותו. הסברתי לשחקנים שאם עשו את זה לנו, עכשיו אנחנו נעשה את זה לכולם. ואוליבר קאן בספר שאני ציינתי קודם, בספרו, הוא מציין את האירוע הזה, שהוא מציין כאסון למועדון, קלאב קטסטרופי, כתוב במילים האלה, קלאב קטסטרופי, לבריאות.
תודה.
הוא כותב, אנחנו ניצלנו את זה כדי לקחת אחרי זה אליפויות ותוארים וכן הלאה. זאת אומרת, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי דיברת על ציפיות ועל הצלחה וכישלון וכו'. זאת אומרת, פה זה מצב קיצוני שהקבוצה, ברור, קהל האסון, הובילו 1-0, 90 דקות, והמשחק היה שלהם, היו יותר טובים מכולם. פתאום, שני גולים בזמן פציעות, זה חורבן, נכון? אז מהחורבן הזה מסתבר שהם כארגון צמח, אוקיי? וזה קשה, אבל הארגון, אני קורא לזה אפקט של פרעו, אם אתה זוכר. פרעו, במובן, לקחתי את זה כמובן מנהיר אריאל, זכרונו לברכה, שבשירו
המדהים
עברנו את, נכון, אני מאוד אוהב את מנהיר אריאל, אגב. את השירים שלו, וזה אומר, עברנו את פרעה, זאת אומרת, תמיד אפשר, תמיד, התגברנו על הקושי הכי קשה שיש, והיינו שם כבר, אז מה זה עכשיו עוד משהו כזה כזה, אנחנו מסוגלים, אגב, אני, אתה יודע שאני אדם לא כל כך בריא וכולי, אז אני מאוד לוקח את הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, עברתי את זה, עברתי את זה, עברתי את זה, אז אני גם צריך להילחם עם זה וזה, אתה מבין? אני חושב שזה גישה מאוד, מאוד, הייתי אומר, פונקציונלית. זאת אומרת, אתה רוצה להביא אנשים להתגבר על קשיים, אז אין בחיים מישהו שהוא מצליח בהכל כל הזמן, אתה מבין? יש אכזבות, קשיים, וכל זאת אומרת, עצמך, עברנו את פרעה.
נעבור גם את זה.
אבל לגבי הציפיות, עוד דבר אחד ששאלת אותי, ואני לא נניתי עליו, זה העובדה שאנחנו מגדירים את הציפיות, מה שיותר ריאליות. ופה אנחנו מדברים, זה גם כן שייך לכל הקומפלקס הזה של...
של מטרות.
בדיוק. אז עכשיו, למה זה חשוב? בגלל שככל שהתוכנית שאנחנו עושים, אוקיי, לפני, למשל, לפני משחק, עושים תוכנית איזושהי, שיש בה איזה קווים ברורים, ויש מקום גם לאי-ודאות, יצירתיות, דברים שאנחנו מכירים. אז ככל שהתוכנית קרובה יותר למציאות, ההנחה היא שלנו שהמצב הפסיכולוגי של הספורטאי יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו אנשים שלא מרגישים נוח עם ההפתעות.
אוקיי.
אתה מבין מה אני אומר?
כן, בוא ניקח
רגע דוגמה. הפתעה זה משהו שהוא, למה? כי הפתעה זה משהו שהוא מסיט אותך מהבלנס. זה כמו שאתה נוסע בכביש. אתה נוסע בכביש, אתה... יש איזה איזון מנחל בין הסביבה. פתאום קופץ לך לכביש משהו. חיה או גמל או אני לא יודע מה. או קורא איזה מישהו קופץ לך לכביש. הפתעה. עכשיו, הפתעה זה משהו שהוא דורש מאיתנו התאמות. התאמות זה אנרגיה, אתה מבין? זה סוג של סטרסור. אתה מבין מה אני מתכוון? ואנחנו באופן כללי, בחוויה שלנו, אנחנו אחד הממצאים המאוד עקביים, ואנחנו עדיין בפרק 4, זה העובדה שאנחנו מרגישים יותר נוח כאשר הציפיות והמציאות קרובים אחד לשני, אתה מבין? כי ברגע שיש הפתעות, גם כשהמצב הרבה יותר טוב ממה שחשב שציפיתי, זה לא תמיד פועל לטובת הפרפורמר, בגלל שאז, אתה יודע, יש את הסיפור על איקרוס, שהוא אף גבוה מדי והתרסק, כן? אנחנו מכירים את זה. אז אתה צריך לעוף, גבוה, אבל לא גבוה מדי, נכון?
כמרי. אז זה בעצם גם תואם, כאילו באמת אנחנו רואים פה קשר בין המרכיב של המסוגלות עצמית להצבת המטרות. זאת אומרת, ביכולת שלי לפתח את הביטחון ואת המסוגלות, נכון. לדעת להציב מטרות בסולם הנכון, נכון. בצורה מאוד הדרגתית. איך אמרת? לא לשים את המטרה בצורה שהיא לא ריאלית, שאני לא רואה את עצמי מסוגל להשיג אותה, כי אז התסכול יימשך, המסוגלות תרד, זה המרכיב ה...
נכון, ויש לנו את העניין של הציפיות, שזה גם חלק מהסיפור הזה, ואני חושב שהמילה הנכונה בכל הסיפור הזה של מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה אופטימיזציה, זאת אומרת של אופטימציה, זאת אומרת, אופטימיזציה זאת אומרת שזה יהיה לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, לא, אתה מבין, כאילו... ריאלי וקשה, ריאלי בר השגה, שאני יהיה צפוי עד כמה שאני יכול. אני צריך להיות, אבל מצד שני גם מסוגל לספוג הפתעות. ספיגה של הפתעות, זאת אומרת, אני עושה, אני יכול לעשות התאמה שלי למציאות וכו'.
אני בוחר לעצור כאן את הפרק לפני שאנחנו ממשיכים לחלק הבא שלו. לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל את הפרק הזה הקלטנו קרוב לשלוש שעות, כן, לשבת עם מיקי זה כמו לשבת עם אנציקלופדיית גוגל לצד המנטלי של פסיכולוגיית הביצועים בספורט. ואחד הדברים שלי חשוב, בטח בביולוגיה של הווינרים, זה שלא יהיו פרקים שרק נקשיב להם, אלא פרקים שניכנס ליישם אותם בחיינו. אז בוא נעשה איזושהי תזכורת קצרצרה על מה שהיה לנו כאן. אז ארבעת המרכיבים שדיברנו עליהם כאן זה על לחץ, דיברנו על מוטיבציה, דיברנו על הצבת מטרות ודיברנו על ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית והקשר שלו לציפיות. ואחד הדברים שאנחנו רוצים להבין כאן זה שכמו שמיקי אמר, ביצוע הוא ביצוע הוא ביצוע בכל מקום. זאת אומרת שהמנגנון שקיים בתוכנו, המנגנון הזה שבאמצעותו אנחנו מתפקדים ביומיום שלנו, הוא קיים בכל אחד מאיתנו, רק הוא בא לידי ביטוי במקומות אחרים. כן, פסנתרן יביא את יכולתו בהופעה על הבמה, ילד לפני מבחן יעשה את זה במבחן העצמי שלו, ספורטאי או יזם, כל אחד במגרש שלו, ואנחנו רוצים להיות במיטבנו כל אחד במגרש שלו. אז כמה כלים קצרים מתוך החלק הראשון. דיברנו על לחץ ודיברנו על רמת העירור, כן? והבנו שבעצם הלחץ צריך להיות אופטימלי. מה זה אופטימלי? לא גדול מדי ולא נמוך מדי. אם אתם זוכרים, המונח שהשתמשנו בו זה IZOF, Individual Zone of Optimal Functioning. המקום הזה שבו כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו נשארים יציבים לאורך כל הביצוע. אגב, תפקיד המאמן המנטלי הוא לגרום לבן אדם להיות במלוא יכולתו בסביבת לחץ, שהוא צריך להיות ב-CO. ולכן הייתי רוצה שתחשבו רגע על איזשהו אירוע או רגע שבו הייתם במיטבכם. מקום כזה שבו לא הייתם לחוצים מדי, אבל גם לא שעננים מדי, כן? לא חרדים מדי מהתוצאה, אבל גם לא מה שנקרא יותר מדי בנוחות. ואלה המקומות שאנחנו רוצים להיות בהם שוב ושוב. אולי השאלה הזאת תדרוש מכם ככה טיפה רגע להסתכל ולפתח את רמת המודעות שלכם לגבי עצמכם, שזה נהדר, ובמקומות האלה אנחנו רוצים אותם לשחזר שוב. אז אולי זה היה כי ישנתם טוב, אולי זה היה כי הייתה לכם איזושהי שיחה טובה ביניכם לבין עצמכם, אולי כי הדברים עבדו יותר טוב בבית וזה הוביל אתכם להיות יותר טובים בחיים, אוקיי? אולי זה כי למדתם את החומר טוב, אולי זה כי האזנתם למשהו? יש לנו סיסטם שמאפשר לנו פרפורמנס, ואותו אנחנו רוצים לחקור. נכון, לא תמיד מגלים אותו ישר, אבל החקירה שלו מאפשרת לנו להיות במיטבנו. עבורי, אימון בוקר הוא אחד הרגעים שמכניס אותי לתוך היום בצורה הכי טובה, כי אני יודע שכשדאגתי לגוף שלי, אז אני בהחלט יכול עכשיו לתפקד איתו ולפעול איתו בעולם. דבר שני שלי עוזר, זה ללמוד את החומר טוב. זאת אומרת, אחד הדברים, אגב, שעוזרים לי לייצר פרקים טובים, ואולי זה נשמע שאני שוצף ושצף קצף ומדבר ולא עוצר, ונכון, אני לא אוהב להפסיק, אני שונא להפסיק לדבר, או אני אוהב יותר לדבר, אבל אחד העוגנים החשובים שלי זה שעל כל מילה שאני אגיד, כנראה קראתי 1,000 מילים קודם. או תחום המחקר שאני מתעניין בו, אני חייב לדעת עליו יותר. למה? כי הביטחון שאני נשען עליו הוא שהדברים שלמדתי הם דברים מבוססי מחקר, הם דברים שניסיתי אותם על עצמי, ועד יש לי את הביטחון לדבר איתו או לדבר אותו בשטח. וזה מה שמאפשר לי את רמת העוררות האופטימלית. זה אצלי, חפשו את זה אצל עצמכם. המרכיב השני עליו דיברנו, מוטיבציה, ונראה לי שפה זה די פשוט, אבל חשוב לדבר על זה. המוטיבציה שמניעה אותי צריכה להיות פנימית ולא חיצונית. מיקי דיבר על זה שמוטיבציה פנימית מביאה לכך שהשחקן או האדם יהיה מוכן לסבול. מה הרעיון של לסבול? אנחנו כמובן לא רוצים לסבול, אבל לסבול זה מילה קצת יותר אגרסיבית ללשלם את המחיר. ואחד הדברים שאנחנו צריכים להיות מוכנים במסע שלנו להישגים זה לשלם את המחיר. כי אנחנו לא יכולים להשיג משהו בלי לשלם משהו. אין כזה דבר. אתה לא יכול לקנות משהו בלי כסף. וגם אם אתה חושב שאתה קונה משהו בלי כסף, בסוף זה יעלה לך בכסף. כמו שאנחנו נותנים טובות למישהו. בסוף הוא יבקש טובה חזרה. זה אותו דבר, ולכן המוטיבציה צריכה להיות פנימית. משהו בתוכי רוצה לרצות את זה. למה? כי ככל שאנחנו מגדירים מטרות, אני אומר תמיד כגודל החלומות, גודל ההתנגדות, וזה בסדר וזה טבעי, כי ככל שאתה רוצה יותר, העולם יותר מתנגד, לא כדי להרוס לך, אלא כדי שאנחנו נשאף מעצמנו להיות טובים יותר וגדולים יותר, וזאת המטרה. איך עושים את זה? אז מציבים מטרות, וכאן באמת הייתה לנו את ההבנה שהמטרה צריכה להיות ספציפית. כן, 90% מהמחקרים על הצבת מטרות ונעשו הרבה הראו שהתפוקה של המבצעים, של אותם אנשים שמציבים מטרות, תמיד היא יותר טובה כשהם מציבים מטרות ספציפיות, מאשר כשהם יגידו לעצמם, עשה כמיטב יכולתך, תן הכל, אוקיי? אז אנחנו רוצים להגדיר את זה בצורה הטובה ביותר, ואז בעצם סיכמנו את הפרק הזה בכל מה שקשור למסוגלות עצמית. ודיברנו על זה שככל שאני אחווה הצלחות קטנות, כן, לאורך הדרך, רמת המסוגלות שלי תעלה, והצלחה גוררת הצלחה, מייצרת את המומנטום הזה, ואז אנחנו בעצם יכולים להתחיל להרגיש את תחושת המסוגלות של yes I can, או כמו שמיקי אמר, can do, אני יכול לעשות את זה. וזה ממש אחד אולי הפרמטרים החשובים, כי ככל שהציפיות שלנו גבוהות ומחמירות ואנחנו לא מצליחים לעמוד בהן, המסוגלות העצמית יורדת. לכן אנחנו רוצים להגדיר לעצמנו את ההצלחה בתור המאמץ. אוקיי, אתה רוצה להגיע רחוק? מצוין, אבל אתה יכול להגיע רחוק כל עוד תתאמץ. והטיפוח צריך להתייחס לשיפור היכולות. מיקי קרא לזה למאסטרי ולא על האדם שאני. אדם חייב להיות תמיד מוגן. זוכרים? בביולוגיה של הווינרים, אלופים מעצם היותכם, זה אומר שכבני אדם אתם חייבים כל הזמן לטפח ולהזכיר לעצמכם שכבני אדם אתם לא יכולים להפסיד או לנצח כי ניצחתם מעצם זה שנולדתם. עכשיו בואו נשפר את היכולות שלי. ומכאן אנחנו בעצם עושים את המעבר לפרק הבא. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים היותר מאתגרים, אני יכול לשתף באופן אישי עבורי, וזה נקרא הטיית אי העשייה. שם אנחנו הולכים לדבר על מתי עשייה פוגעת בתוצאות, או במילים אחרות, למה לא לעשות מקדם יותר מלעשות, ומתי לא לעשות כדי שתקבל יותר תוצאות. האם יש מצבים שבהם עדיף לא לעשות, מתי כן עדיף לעשות? אחד הדברים המדהים שאנחנו נגלה זה איך עשיית יתר פוגעת בתוצאות, אנחנו נדבר על יצירתיות. אוקיי, מיקי ידבר על זה, וכמובן נדבר על החלק המדהים והמשמעותי של team building, על בניית קבוצה, על איך ההשפעה של המבצע, איך ההשפעה שלנו על קבוצה נוצרת, איך אנחנו יכולים לייצר מנהיגות שם, מהם הטעויות שהרבה מנהיגים, לידרים, יזמים, מאמנים עושים מול קבוצה, ונסיים בפיתוח כישורים מנטליים. ששם אנחנו נדבר בעצם על הטכניקות, טכניקות אימון מנטלי שבהם אנחנו יכולים להיות טובים יותר בחיים שלנו, לעבר ההישגים שלנו. ואני חושב שזה ייתן לכם ממש השלמה של ממש קורס אינטרודקשן לפסיכולוגיה של הביצועים, לפסיכולוגיית הספורט, לאימון המנטלי, כי אני באמת מרגיש שהכנסנו שם הכל מהכל וזה רק קמצוץ ודרך. אז אני מזמין אתכם לעבור לפרק הבא, לא לפני שאני כן רוצה להזמין אתכם, למי מכם שבכלל עולם האימון המנטלי, עולם האימון האישי, הוא משהו שמרתק אותו, הוא משהו שמעניין אותו, אז אני כן יכול לשתף שאחד הדברים שאני מאוד מאוד גאה בהם, זה מסלול הכשרת המאמנים המנטליים, שאני מקים פעמיים בשנה, אנחנו כבר ליווינו, הכשרנו מעל 300 מאמנים מנטליים בבית הספר למאמנים שלי, ואני מאוד מאוד גאה בו. למה? כי אני חושב שבאמת יש כל כך הרבה אנשים טובים שצריכים עזרה וליווי, ויש כל כך הרבה, אני קורא להם פסיכולוגים של החבר'ה, שהם כל כך טובים במה שהם עושים, תמיד ליוו אנשים, תמיד עזרו להם, אבל הם אף פעם לא עשו את זה באופן מקצועי. אז אני באמת רוצה ככה להזמין אתכם באופן הכי ישיר ואישי לערב חשיפה שאני עושה לתוכנית ההכשרה שלי, למאמנים מנטליים. אני חושב שהיא באמת אחת המתנות היותר גדולות, וכמובן מיקי, אחד באמת האנשים העיקרים, אחד האנשים שליווה אותי, ואחד האנשים שמלווה את התכנים, ואחד האנשים שבאמת תומך בי כל הזמן, כדי שבאמת כל פיסת מידע שאני מוציא, היא באמת תהיה פסגת או אחרון המחקרים, כי אין משהו שאני באמת מאמין ביותר ממידע מבוסס מדע ומחקר, אני באמת חושב. אז באמת, אם בוערת בכם התשוקה להוביל אנשים להגשמה עצמית והישגים, או כמו שאמרתי קודם, אם בלי לשים לב במהלך החיים שלכם אתם מה שנקרא הפסיכולוגים של החבר'ה או המנטורים בחבורה, ואם מעניין אתכם או לעבור הסבה מקצועית, או לרכוש השכלה בתחום האימון והייעוץ המנטלי, או שאם אתם בכלל מצויים בשגרת חיים טורפת של הישגים, ואתם צריכים כל הזמן להגיע ליעדים ולכבוש פסגות, או שאתם אולי מאמנים, או מנחים, או יועצים, או לידרים, או מאמנים שאתם צריכים להוביל את האנשים שלכם להשגת מטרות, אז התוכנית הזאת יכולה להיות באמת ממש הזדמנות מדהימה עבורכם לייצר שינוי בחייהם של אנשים באמצעות כלי האימון המנטלי. אז יחכה לכם כאן לינק למטה למפגש החשיפה של תוכנית ההכשרה. זה מפגש חשיפה מאוד מאוד מיוחד, אנחנו הולכים שם להיכנס ולצלול לתוך תהליכי העומק שאותם אני מעביר. אני מספר שם על הפרוטוקול העבודה ועל מודל האימון המנטלי שאותו אני עובר סטפ ביי סטפ, איך עושים את זה, מה אדם נדרש לעבור מהשלב שבו הוא רוצה להגיע למקום מסוים ועד השלב שהוא אכן חוצה ומשיג את היעד, איך מטמיעים תהליכי שינוי, מה הם החסמים המנטליים האוניברסליים, ועוד המון המון דברים שאנחנו מדברים עליהם, כדי לתת באמת לאנשים את הזכות ואת ההזדמנות להגשים את עצמם כמאמנים שמשנים את חייהם של אחרים ונהנים מזה כקריירה, כפרנסה. אני חושב שזה ראוי לגמרי לעשות למען אחרים וליהנות מזה. אז אם משהו מתוך ככה ההסבר הקצר נגע בכם, אז אני מזמין אתכם להיכנס כאן למטה, להירשם, יותר משמח, בטח שמאזיני הביולוגיה של הווינר הם יהיו חלק מהדבר הגדול הזה. וזהו אלופים, מכאן אנחנו יכולים לעבור לפרק הבא וליהנות ממנו. אני בטוח שתיהנו אם נהניתם ממיקי עד עכשיו, כמו שאני נהניתי. הפרק הבא הולך לעשות את הקפיצת המדרגה המשמעותית הבאה. אז תודה שהייתם בפרק הזה, בוא נלך לפרק הבא, נהנה ממנו ונמשיך לייצר לעצמנו את הדרך המדהימה שלנו, כי נולדתם אלופים ושום תוצאה, ציון או לייק לא ישנו את זה. אני הייתי איתן עזריה, ביולוגיה של הווינרים, welcome, enjoy, בוא נעבור לפרק הבא ונמשיך לעשות חיים. צ'או.